בחנוכה נוהגים לקרוא בשבת את ההפטרה של זכריה. אז נתחיל, מה שנספיק. גם, אותו דבר. אבל קוראים תמיד את ההפטרה של חנוכה, או של ראש חודש. נדמה לי שאצל חלק מעדות המזרח מוסיפים איזה פסוק, ההפטרה של ראש חודש. זה פסוק אחד מראש חודש. שמיים כיסים, כן. פרק ג' לכאורה, לפי פשט הספר, אנחנו נמצאים כל הזמן באותו נבואה מתמשכת כזאת, כל הזמן מתמשכת, לא מפסיקה. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד אל ימינו לשטנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגר אדוני בך השטן, ויגר אדוני בך הבוחר מירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. יהושע לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ויאמר אליו, ראה, העברתי מעליך עוונך, ואלבש אותך מחלצות. ואמר, ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, וילבישו בגדים, ומלאך אדוני עומד. ויעד מלאך אדוני ביהושע לאמור. כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים, מאל העומדים האלה. שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה וערך השמים לפניך כאנשי מופת המה, כי אני מביא את עבדי צמח. כי הנה אבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעה עיניים, מפתח פיתוחן עומד אדוני צבאות, ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. ביום ההוא נאום אדוני צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. יש פה נבואה שכולה מופנית, כולה עוסקת סביב דמותו של יהושע הכהן הגדול. עד עכשיו פחות עסקנו בדמות שלו. יותר היה ברור שמי שמוביל זה זרובבל. כך בספר חגי המאוד בולט שהפנייה היא בעיקר לזרובבל. וכי הוא המנהיג, כך ראינו בספר חגי, והוא המנהל. ועכשיו יש פה פנייה חדשה אל יהושע הכהן הגדול. יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על מידו לסותנו. יש ביקורת חריפה מאוד על יהושע, ולא סתם, כי פסוק ג' יהושע לבוש בגדים צועים. זאת אומרת שיש פה באמת בעיה. יש ליהושע הגדול איזשהו בעיה, איזשהו משהו שמפריע. כל זה במראה הנבואה, יש פה איזה בעיה שצריך להתמודד איתה. פה יש כמה דעות במפרשים, מה זה הבגדים הצועים גם בחז"ל, עם מה בעצם צריך להתמודד עכשיו כאן יהושע הכהן הגדול בבית שני. לפי אבן עזרא, הכל בעצם ממשיך את אותה סוגיה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה חנכו את המזבח. הכהנים עובדים כבר 19 שנה, מכירים קורבנות, אבל עדיין לא בנו את בית המקדש, עוד לא בנוי. וראינו שחגי הוכיח את עם ישראל על זה. והנה, סוף סוף, בכ"ד בכסלו, עשו צעד ראשון משמעותי לקראת הבית, הביאו אבן, התחילו לבנות יסודות. כן, יום ייסוד דיכה על השם, מתחילים לבנות היסודות, והנה, מתחילים לנוע. אבל צריך פה בית מקדש. כל עוד אין בית מקדש, אומר אבן עזרא, אם אין בית ואם אין פרוכת, אם אין כפורת, אם אין את כל זה, אז אין כבוד והדר, וזה נקרא שהבגדים מלוכלכים. בגדים מלוכלכים, כוונה, אין פה תופעה, לבושים, הופעת השם חסרה. כל הכבוד וההדר של בית המקדש, כל המערכת, כל המעטפת הגדולה, כל הבגדים האלוקיים, הם מלוכלכים. זה לא זה. זה נכון שאתה מביא עובד בבית המקדש. אבל איפה פה בגדי הכבוד והתפארת? הרי בן עזרא מגדיל לעשות וטוען שכפשוטו. לא היה לו בגדים. לכהן הגדול לא היה בגדים מיוחדים, לא את בגדי הכהונה. עבדו, הקריבו קורבנות, אבל לא את כל ההדר, כן, של בית המקדש, כולל גם לא כל ההדר של בגדי הכהונה. ואז יש פה באמת ביקורת. ולפי זה, מי זה השטן? השטן זה בעצם מי שמפריע לעם ישראל לממש את חזון המקדש. מי הפריע לעם ישראל לבנות את בית המקדש? אלו היו הצרי יהודה. כן, כל אלו שהלשינו והפריעו, והם היו השטן בעצם שלא רצו שבית המקדש ייבנה ויהושע יהיה כהן גדול. אתם בעד שנפתח חלון או שנגד? אני מרגיש שאני הולך להתעלף. אם זה קר לכם, תגידו לי. תודה רבה. כל זה גישת האבן עזרא, שבעצם נצמד לרצף של הדברים. וכך אפשר לפרש בפשט. כל זה בעצם ביקורת, ביקורת או יותר נון שיקוף של בעיה שיש כאן, חיסרון לבית המקדש. אבל חז"ל ובעקבותיהם,
מה זה עוונך לפי אבן עזרא?
מה?
מה זה
עוונך? עוון הלאומי של,
שזה אחריות של יהושע.
אחריות, יהושע מייצג את בית המקדש. אז עוון זה אומר לא דווקא אבון חטא, צער וחרפה, כך הוא אומר, אבן עזרא. והאישה תישא את אבונה, את הצער הגדול, את החרפה, כך הוא מסביר. ואז באמת הקדוש ברוך הוא פה מתאר נבואה אופטימית. הנה עכשיו העברתי מעליך אבוניך, אלבש אותך מחלצות, את החליפה המיוחדת של הכהן הגדול, קדימה, בוא נתקדם לכיוון המקדש. זו נבואה של כאילו להפסיק להפריע לעם ישראל ממלאכת המקדש. יגער השם בך השטן, יגע השם בך, למה? כי השם בוחר בירושלים. הלא זה עוד מוצל מאש. מי זה זה? יהושע הכהן הגדול, הוא עוד מוצל מאש. כן, הוא ניצל מהגלות. לא די לעם ישראל שניצל מהגלות, אז אתם רוצים עוד להציק לו, להפריע לו, תכבדו את עם ישראל. אבל חז"ל מסכת סנהדרין, בעקבות זה רוב המפרשים מפרשים כאן, שמדובר על קטרוג אישי נגד יהושע. יש פה בעיה אמיתית, אנחנו רוצים להתקדם, יש פה איזו בעיה שצריך להתמודד איתה, והמפרשים שולחים אותנו בספר עזרא, למדנו לפני הרבה שנים, שלוש שנים, למדנו את ספר עזרא. בספר עזרא, בפרק י', כתוב כך. פרק י' זה פרק מאוד מאוד כואב. מה הפרק הכואב? הוא פרק של תשובה על חטא מאוד מאוד גדול. החטא הגדול מופיע בפרק ת', שמתחתנים עם נשים גויות. מתחתנים, מי מתחתן? לא רק, גם ישראלים, גם כהנים וגם לוויים. כך בתחילת פרק ת', מתחתנים עם שבעת עמי כנען, עם כל עם גויות. וזהו, מתחברים איתם לגמרי. עזרא בוכה בתחילת פרק י' ועושה מעשה תשובה גדול, ואז מגיע נציג, אחד נציג מעם ישראל, שכניה, אומר, מעלנו באלוקנו, עשינו פה חטא חמור מאוד, ונושב נשים נוכריות, צריך לקום, לעשות תיקון. ואז עזרא יוצר חרם, משהו גדול מאוד מאוד שצריך פה לאור. כל זה פעולות של עזרא. עזרא זה הרבה שנים אחרי פה, מה שמתואר כאן. מה שמתואר כאן, אומרים חז"ל, זה תיאור הבעיה החמורה שעזרא התמודד איתה. מה הבעיה החמורה? נישואי תערובת. מה התשתית לכל מה שאנחנו אומרים? פסוק י"ח. וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוכריות, מבני יהושע בן להיות צדק, לא פחות. יהושע בן צדק, זה הכהן הגדול. אז הבנים שלו הם נשואים לאנשים נוכריות. אז הם אחר כך עושים תשובה. אבל עכשיו כרגע אי אפשר להתקדם. זאת אומרת, יש פה נישואי תערובת, יש פה דבר נורא. ואז לפי זה מובן, למה הכתובת פה זה יהושע הכהן הגדול אישית? יש לו פה אחריות על הבנים. והשטן מסתן על זה, זאת אומרת שעל ההשפעות הזרות שמשפיעים עלינו, על הקלקולים שמקלקלים אותנו. ולמרות שיהושע הכהן הגדול אישית היה צדיק, הוא דמוצל מאש, חז"ל אומרים שהוא ניצל מאש של הבבלים, מהכבשן, אבל זה לא יעזור. יהושע עדיין לבוש בגדים צועים, עומד לפני המלאך, זאת אומרת יש פה דבר שהוא צריך תיקון. אז יש פה אם כן שני כיוונים. אני הבאתי בטעות חומש לא נכון, דבר לא נכון, כי זה בלי מאלבים ואברבנל, אני אלך להחליף. לא משנה. טוב, תודה. אז תביאו את זה. טוב. שמחתי ובלתי. רציתי להוסיף את הברבנל, את המלבים, ואז פתאום שמתי לב שאני... המלבים אומרים, בניו נשואות נשים נוכריות, זה בגדים צועים. ואז הוא אומר, אסירו הבגדים. אז מה זה אסירו הבגדים הצועים? לפי כל המפרשים, הכוונה לגרש את הנשים הנוכריות, או הכוונה שזה בגדים, שזה לא הוא, זה רק הבנים שלו, ככה מה זה אומר. זה משהו חיצוני. יגר השם בך השטן, רש אומלבים י' כו' כ', מידת הרחמים, שמצילה את הכהן הגדול, יש פה מידת רחמים, ולבוא להושיע את ישראל, לבוא להביא גאולה, ואנחנו רואים את החומרה הגדולה של השפעות נישואי תערובת. ואומר, מה זה ואומר? אפשר לפרש מה שהנביא רוצה, משאלות ליבו של הנביא, ככה גם רש"י, אני זכריה, ככה אמרתי, הנביא מצידו מעוניין שכך יהיה, שישימו צניף טהור על ראשו. באמת כיוון שזה משאלות ליבו של הנביא, או אולי תפילה של הנביא, לפי המלבים, מעורבות של הנביא, אז באמת שמים צניף טהור על ראשו, מלבישים אותו בגדים, ומלאך השם עומד. מה זה מלאך השם עומד? ביטוי כזה חוזר כבר כמה פעמים. יש בהתחלת הפרק, לפני מלאך השם, אחרי זה עוד פעם מלאך השם, ועכשיו מלאך השם עומד. לא, ואומר זה או משאלת לב או בקשה. כן, מלאך השם עומד, זאת אומרת יש פה איזה המתנה, איזושהי ביקורת או בירור שנדרש פה מלאך, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו בפסוק ו'. ויד מלאך השם ביהושע לאמור, זאת אומרת, זה לא מספיק שיחליף את הבגדים, המלאך השם עוד לא סיים את תפקידו. כה אמר השם צבאות, אם מדרכי תלך ואם מתמשמתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כן, זאת אומרת, אני אומר לך, בסדר, אני הולך לקראתך, אני מנסה לעזור לך מידת רחמים, אבל יש פה גם שילוב של דין. כלומר, אתה צריך לדון את ביתי. לדון את ביתי, לפי רוב המפרשים, הכוונה נלהל את המקדש. ככה לפי רש"י, מעריקרא, הכהנים גם היו שופטים ודנים, ללמד תורה, לפסוק הלכות בעם ישראל. תעשה את תפקיד הכהנים. לא רק זה. בדרכי תלך. הרכב בדרכי השם, אומר המלבים, ידבק במידותיו, התפקיד של הכהן, לייצג את מידותיו של ריבונו של עולם, ולשמור היטב את כל הדינים של בית המקדש, אז ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלו. מה זה נתתי לך מהלכים? פירוש פשט, אומר הרש"י, כוונה שבעזרת השם יהיה כפרה, יהיה עתיד, יש עתיד לילדים שלך. או יהיה לך שכר. מה השכר? תזכה למעלות עליונות כמו המלאכים. תהיה נשמתך, אומר הרד"ק, תתעלה לעולם העליון, תזכה להיות שותפה לגברים גבוהים, תהיה שייך למהלכים הרוחניים. כל זה לפי רוב המפרשים. אבל המלבים משנה, ויש פה פירוש מיוחד. כל המפרשים מסבירים שמהלכים בין העומדים זה תזכה להיות שייך לעולם המלאכים, בין העומדים. מזה עומדים, המלאך עומד פה כל הזמן. המלבים הולך בכיוון אחר. אומר המלבים, מה זה מהלכים בין העומדים? אגם שהכהנים הם בני אדם שוכני חומר, בעזרת השם יצא ממך כהנים, יהיו כהנים כאלו, שיהיו, יתקדשו כמו מלאכים. זאת אומרת שיהיו לך כוח מלאכים, כהנים בעלי שליחות וזריזות והתלהבות, כאילו הם מלאכים. אומר המוסיף המלבין, לפעמים הכהונה עומדת במשפט והשטן מקטרג. עכשיו יש לו פירוש חדש, מהלך חדש לגמרי, מי זה השטן? עד עכשיו דיברנו, שטן זה או ביקורת על הבנים של יהושע, או לפי אבן עזרא, צרי ישראל. עכשיו יש לו מלבין פירוש חדש. מי זה השטן? אנטיוכוס. אנטיוכוס זה השטן. שהוא רצה לחלות את כהני השם. הוא רוצה להפריע לעבודת המקדש. והשם גער בשטן מימי החשמונאים והציל אותם בנס ובהשגחת השם. אז מה זה הבגדים המלוכלכים? השאלה, כתוב של יהושע, בגדים צועים, מה הבגד המלוכלך? אומר המלבים לפי הרמב"ן. הרמב"ן פרשת ויחי כותב שהחשמונאים חטאו. מה היה החטא של החשמונאים? שהם הפכו את עצמם למלאכים. היה אסור להם להיות מלאכים. כי המלוכה צריכת להיות רק לשבט יהודה. אתם צריכים להיות כהנים. אז הם לקחו בגדי מלכות. ואז אומר, הביקורת עליהם, על החשמונאים, זה הבגדים. מה זה הבגדים? העניין המלכותי שהם לקחו לעצמם. זה בגדים לא מתאימים לכהן גדול. זה לא התפקיד שלכם. ולכן, השם באמת ביטל להם את המלוכה. הוריד להם את המלוכה, אמנם בצורה די כואבת. כל מלכות החשמונאים התרסקה לגמרי בסוף, בצורה מאוד מאוד קשה. ושר מעליהם גאות המלוכה, וזה נקרא צניף טהור שהוא שם על ראשם, לכפר עליהם. זאת אומרת שיש פה רמז לפי המלבים, לפרשיית החשמונאים, פרשיית חנוכה, שמצד אחד עשו משהו טוב, כן, יש פה איזה רצון של כהונה, מצד שני היה צריך איזה טעות, בנושא המלוכה בבגדים, וצריך לתקן את זה. צריך לתקן את הטעות הזאת, ואז בזיכרון של החשמונאים לדורות יהיה זיכרון טוב, בעזרת השם יזכו גם להיות כהנים גדולים, להיות כהנים בבית המקדש שיבנה. כך לפי המלווים. כן. טוב, אפשר לנגע בלי מלכות. אפשר להגיד, אנחנו מנהלים פה את העניינים בינתיים, אבל זה לא מלך. לא נותנים לזה הגדרה של מלכות. ככה גם הברבנל. הברבנל, כמו המלבים פה והברבנל, הולכים באותו דרך. הוא קורא, השטן עומד על מסיתנו, מתתיהו כהן גדול בעיניו חשמונאי, מזרעו של יהושע כהן גדול, יד ימינו של הקדוש ברוך הוא. והשטן, אנטיוכוס הרשע, עומדים לסיתנו להעביר את אבותיו הזרה ולחלל את שם השם. והם היו צדיקים וקדושים עומדים לפני השם. ולמה גרו בשטן? לפני רישתו, שהיה מסתין את הבריות, ובא לירושלים, מעמיד עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא בוחר בירושלים. ואיך הרשע הזה רוצה לקלקל את המקדש? ושרי אנטיוכוס נלחמו וכו'. סיפורים של החשמונאים פה. ואומנם יהושע עצמו נפשו תאורה, אבל החשמונאים טעו. כי הם החזיקו במלכות, והיו גם מלאכים וגם כהנים, וזה לא בסדר. זה בגדים צועים, והיו צריכים לנקות.
איך
הנבואה
הזאת קשורה ליהושע? הוא לא צד בעניין, הוא לא שומע אותה. זכריה רואה את יהושע,
הכל עתידי. יהושע הוא רמז לעולם הכהונה.
שמה הוא רומז? שיש משהו טוב?
שמהכהונה יצמח משהו טוב. אבל יש ביקורת שם שיצטרכו לנקות. אז לפי זה, נבואת זכר, בשונה היא בעין עזרה, שזה נבואה על עכשיו, כאילו לעודד אותו, ובשונה מחזל, שזה נבואת ביקורת תתקן, זה נבואה שצופה ככה כמה שנים קדימה, בערך 150 שנה קדימה, 200 אולי, מסתכלים קדימה, לאיפה הולכים? תראה מה הולך להיות עם הכהנים. וצריך להסיר מהם את המלכות, זה האבון, כי זה לא התפקיד שלך, ואתה צריך להישאר רק מחלצות. מה זה מחלצות? בגדי כהונה ראויים לך, שמתאימים לך. והמלכות הייתה חוסר דעת וגאווה, ולכן צריך לשים צניף טהור, לנקות את הגאווה, להוריד את כתר המלכות. כל זה דבר ש... כיוון של הברבנל והמלבים פה. טוב, אברבנל כדרכו מעריך, מי שרוצה, יכול לראות פה מעריכות גדולה מאוד. טוב, שמענה יהושע הכהן הגדול, אתה וריך יושבים לפניך, כאנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח. אתה וריך עומדים לפניך כל החבורה, אני מביא את עבדי צמח, זרובבל. שהוא נראה לכם רק מושל מקומי, לא, הוא, אני אצמיח אותו, ייתן לו גדולה, בעזרת השם ייתן לו כוחות, והנה נחמיה יבוא, וייתן, הנה אנחנו הולכים לכיוון ארגוני טוב. אז יש פה לפי רש"י קריאת עידוד, הנה זה הולך לקרות לכיוון חיובי, גם אבן עזר הולך בכיוון הזה, שצמח זה זרובבל, שהוא מצמח בדוד, מזרעו של דוד, וצמח בגימטריה מנחם, והנה הולך להיות פה התקדמות של גאולה דרך זרובבל, ככה רש"י גם אבן עזרא, אבל לפי כיוון אחר, כמו שאנחנו ראינו כבר בעבר בזכריה, יש כאלו שמפרשים את זה על בית שני, ויש כאלו שדוחים את זה יותר רחוק. תדעו לכם, תתעודדו, תבנו את בית שני, כי בית שני הוא בא מכוח העתיד הנשגב שיבוא, מכוח הגאולה שתגיע בעזרת השם, צמח בית דוד, באחרית הימים יביא מלך המשיח, והוא כמו צמח, אומר המלבים, זרע טמון במעמקי האדמה, שיתגלה, יהיה צמח בזמן העתידים, אם אין לו תקבלו כוחות גם לעשות את מלאכתכם בהווה. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבעה עיניים, אינני מפתח פיתוחן לאום השם צבאות ומשתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד. יש אבן, יש אבן שאיתה התחילו לבנות את בית המקדש, כמו שראינו בחגי, שמתחילים לבנות את היסודות, כן, מיום ש-24 לתשיעי יסוד היכל השם, יוסד היכל השם, זה ראינו בחגי פרק ב', מתחילים שמים את האבן הראשונה בבניין המקדש, כמו שאומר רש"י פה, ואז על האבן הזאת, אל תזלזלו בה, על האבן הזאת הולכים להיות שבעה עיניים, שבעה עיניים אפשר לפרש פי שבע, זאת אומרת, זה יגדל שבעתיים, כמו שאומרים ביטוי כזה, שבעתיים, שבעתיים, יגדל הרבה. יהיה בית המקדש יגדל מאוד. אפשר לפרש, לי נראה אומר רש"י, שבעת עיניים על שם עיני הקדוש ברוך הוא, שעיניו להוסיף, זאת אומרת ששבעה עיניים כוונה השגחת השם על המקום הזה, עיניו וליבו של הקדוש ברוך הוא, כמו ששלמה אומר, הם בית המקדש, והוא יפתח את פיתוחה, ירבה את כבוד המקדש, ויפר את כל עצת הגויים ויצליח בבניין הזה. כן? אז אם כן זרובבל מתחיל לבנות את יסוד הבית, זה האבן, האבן הזאת שלפני זרובבל, והיא באים לעודד, זה הכיוון הראשון, כיוון של רש"י ואבן עזרא. שבעה עיניים, הגנות גדולות, צורות יפות, פיתוחים, אפשר גם לפרש מפן של לצייר יפה, לעצב. כל זה כיוון של רש"י ואבן עזרא. זאת אומרת שהמקדש הוא המקום ששם, משם באה ההשגחה. באה ההשגחה על עם ישראל. לפי אברבנאל, אז הכל פה קשור לבית המקדש השלישי. אז הוא אומר ככה, בית המקדש השני שאתם בונים הוא מעשה ידי אדם, אבן, בסדר גמור. אבל תדעו לכם שהולך להיות בית מקדש שלישי, והוא לא ייבנה בידי אדם, כי אם ביד השם, והשם יתברך בעצמו, הוא יבנה את כל הבניין האחרון. זה לא יהיה כבית שני. בית שני זה מעשה ידי אדם, מאוד מובהק שזה מעשה ידי אדם. תדעו לכם, אומר אברבנאל, בית שלישי, הבית שלישי יהיה כולו כולו מעשה שמיים. ואז ביום ההוא, תקראו איש לרעהו תחת גפן, תחת עינה, אז יהיה באמת אהבת השם מאוד מאוד גדולה, אז יהיה תיקונים גדולים, ואז לפי זה כל זה נבואה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לעתיד לבוא. כן. כן, אבל הקדושה של הבית תהיה בהופעה מאוד מאוד גדולה ממרומים.
אבל הוא מה שזה הבנייה שלו, הבנייה הפיזית
כאילו. כן. טוב, זה גם רש"י, מסכת סוכה, כותב מפורש שבית המקדש עתיד לרד מן השמיים, השלישי. גם הזוהר חוזר על זה הרבה, בהרבה מקומות. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה, אבל מאוד מודגש בהרבה מקומות שבית המקדש השלישי הוא בעיקר השפעה ממרומים, בעיקר עניינו שפע ממרומים. אבל אם נדבר על הרובד הפיזי או בעיקר על הרובד הרוחני של בית המקדש, אני חושב שהוא יהיה הערה מאוד מאוד גדולה ממרומים. לפי האלשך, האבן זה זרובבל. זאת אומרת, האבן זה לא אבן המקדש, ולא אבן המקדש, בניגוד לכל המפרשים שכולם מסבירים בצורה זו או אחרת שהאבן זה בית המקדש, לפי האלשך, האבן זה זרובבל בעצמו. למה? כי הוא קודם, הוא התשתית, אבן. ויש לו שבעה עיניים, מנהיגות של בית דוד, שצריכה לצאת לפועל. תשתית. אז הוא מזוהה, זה הכוונה, זה הוא. זה הוא, כאילו, כאילו האבן זה הוא. ככה לפי האלשך. לפני הרבה שנים גם שמעתי שיעור בתנ"ך מאיזה רב, גם כן הוא רצה להסביר ככה ש... שהאבן זה זרובבל בעצמו, זה האלשך. תחת גפן, תחת כהנה, אז אפשר להגיד יום חנוכת המזבח, יום חנוכת הבית, שמחה גדולה, יהיה המון חוגג, ויכול להיות שלפעמים מלבים בעצם. היה פה איזה אירוע גדול, הביאו עצי גפן, צהנה, עשו סוכה יפה, עשו חגיגה, והנביא עומד פה, בית שני, רואה את החגיגות, אומר, יפה מאוד, אבל יהיו גם חגיגות גדולות בעתיד. בסוכות, כן. זה מה שהוא מסביר המלבים, שזה יהיה סוכת גפן גדולה לכל העולי הרגל. לכל האנשים שבאים לחגיגה, אז עשו שם צל גדול לכולם. תאנה עם ענפים של תאנה וגפן. מין סוכה גדולה כזו. בפשט זה תיאור של שלווה מאוד גדולה, שהכל רגוע. אפשר לשמוח, לאכול את הפירות בנחת, בשלווה, בשקט. יש כזה להיות במצב נוח. אבל אפשר לפרש שגפן ותאנה זה שלמות של הכלל ושלמות של הפרט. תאנה זה סמל לפרטיות. כי את התאנה אי אפשר לקטוף בבת אחת את כולם. כל תאנה בפני עצמה. אין אשכול של תאנים. וגם אי אפשר לקטוף הרבה תאנים ביחד, כי זה עץ שהוא לאט לאט הקטיף שלו. והנביאים להפך, הנביאים כותבים את כולם, והנביאים גם הם באים באשכולות, באים בפרשת שבוע, הבשילו אשכלותיה הנביאים, במסות. אין, לא כותבים ענב בודד, כותבים בבת אחת, איזה 50, הרבה. זאת אומרת, הענבים, גפן מבטא את הציבור בכלליות, כמו שבנביא, גפן למצרים תסיע בתהילים. הקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל, יוצא מצרים, זה נקרא גפן. כלל ישראל נקרא עם גפן. אז גפנו ותאנתו מבטא גם שלמות של הציבור, מבנה הציבורי, וגם שלמות אישית של כל אחד ואחד. שואפים לנחת מהצרות של הגויים, כדי שנוכל להתחיל לעבוד קשה בעניינים החשובים. לא, הכוונה שאין טרדות חיצוניות. שאין, הגויים לא מציקים לנו, ושהחיים הם לא מסובכים מבחינה חומרית. ואז אפשר להתחיל להסתבך מבחינה רוחנית. זאת המטרה שלנו, להסתבך רוחנית. שיהיה קשה. אבל אנחנו רוצים שיהיה קשה ברוחניות. זו המטרה, שיהיה קשה. בגשמיות זה, הקושי הגשמי לפעמים הוא מסיח את הדעת ברמה החברתית, ציבורית, מהדבר העיקרי, מהקושי הרוחני שמחכה לנו. כי המוח נמשך לטפל בבעיות הגשמיות. יש אויבים שמציקים, יש בעיות כלכליות, יש בעיות פוליטיות. אז הדעת מוסטת לשם. אז רוצים, לא, שזה יהיה פחות מוסך, ואז יהיו פנויים, כמו שאומר רמב״ם, כן, לא בסוף הלכות מלאכים, שתהיו פנויים למה? לעסוק בתורה, בחוכמתה, ואז מתחילים להסתבך.
אני חושב שהשתרש החלום באיזשהו נחת כזאת פשוטה, זה לכאורה מתנגד,
כן, אבל צריך לדייק. הנחת זה מהנחת בעניינים מאומות העולם, משעבוד מלכויות. מזה יש לנו, אנחנו רוצים נחת. ונסו יגון והנחה. אבל מה המטרה? העמל. עבודה קשה. תראה, כשיבוא המשיח בעזרת השם בקרוב, יבנה המקדש בקרוב, יהיה פה מאוד קשה בארץ. אחרי מי התחילו להיות מאוד קשים. עכשיו אנחנו בנחת לעומת מה שהולך להיות אז. אנחנו עכשיו כאילו פסטורליה. הולך להיות מאוד מאוד מסובך. מה? איך אתה תשב על כיסא עכשיו? תשב על כיסא? ועכשיו אתה רוצה ללכת לבית המקדש לאכול מעשר שני. מי ישב על כיסא לפניך? אולי הוא היה זב. אז אם הוא היה זב, אז אתה לא יכול ללכת לאכול מעשר שני.
אז אתה צריך...
בירושלים מעשר שני.
מקוואות, אבל יש מלא מקוואות.
מלא מקוואות, אבל גם צריך לתאר את כל הכיסאות. אי אפשר לבנות את זה, צריך לתאר. אז כל אחד צריך לדעת בדיוק מה המצב, לטבול כל הזמן. כל אחד צריך לתבול מעשר שני, תרומה, קודשים קלים, צריך לתבול מה לטבול. אז כולם צריכים להיות בקיים בלכות תרומה וטהרה. כל אחד... אבל אני אומר, אבל אני רוצה עכשיו, אתה כהן, מישהו פה כהן, רוצה לאכול תרומה פה. נכון? אז אני צריך להגיד לו. ואני רוצה לשמור על טהרה, אנשים גם היו אוכלים חולים בטהרה. צריך לשמור על רמת טהרה. אנחנו נצטרך להיות בקיים בלכות תרומה וטהרה. לעלות לרגל, זה מסובך לעלות לרגל. עכשיו כל אחד, עוד מעט יהיה פסח בעזרת השם, כל אחד בפסח יושב בבית שלו, מבסוט, יש לו שולחן וזה. איזה שולחן ואיזה נעליים, כולנו נעלה לבית המקדש, ולא נהיה בבית שלנו, ונצטרך להצטופף בחדרים גדולים, עם המון המון אנשים, ולאכול ביחד קורבן פסח בחבורה. יהיה מאוד צפוף, יהיו פקקים, המון פקקים יהיו. מלא מלא אנשים, וקורבן, וזה, וזה, בלגן. היום אם אדם בטעות, אז בטעות הוא חילל שבת. כל אחד לצערנו, כל אחד בטעות, הוא בטעות. בטעות הוא לחץ על זה, אוי, שכחתי שבת. אדם שכח, אז צריך להביא קורבן חטאת. צריך ללכת לבית המקדש, כזה רשימות, קורבן חטאת, וזה, זה עולם שלם. אדם ביטל מצוות עשה. קורא למישהו שהוא ביטל מצוות עשה, הוא לא קרא קריאת שמע בזמן. אדם אחר קריאת שמע. קם בבוקר, וואי, הפסדתי קריאת שמע בזמנה. קורבן עולה. תביא קורבן עולה להשם. אתה יודע מה זה? זה העולם. זה מתחיל להסתבך. היום אנחנו, אדם לא קרא קריאת שמע, לא בזמן, לא, בסדר, חבל, וזה, ממשיכים הלאה. אין ממשיכים הלאה. קדימה, לך לבית המקדש, תביא כזה סיפור. מתחיל להיות מסובך. אני צריך ללמוד הלכות תרומה וטהרה, הלכות קודשים. היום אנחנו תרומות, תרומות ומעשרות. עם כל הכבוד, החקלאים היום לא מבינים, לא יודעים מה זה תרומה ומעשרות. אתה אומר שעשירית מהיבול הולך ללוי? עשירית, אין דבר כזה, עשירית מהיבול. תרומה, צריכים לחפש כהן, צריך להפריש אותה בטהרה. כשאתה מפריש את התרומה, אתה תקנה במקור, בשוק, פירות, אתה רוצה להפריש תרומה, לתת אותו לכהן, מה תיתן לו תרומה טמאה? אתה לתת לו תרומה טהורה, אתה צריך להיות טהור בעצמך, ושהפירות יהיו טהורים. ואם לא, ואם אתה כותף בגינה, יש לך בגינה, לי יש בגינה פירות, יש לי תאנים בגינה, אני כותף תאנים בגינה, צריך להפריש תרומה. היום הילדים כותפים תאנים, לכו הביתה תפריש תרומת מסעות, רגע, זה קצת יותר מסובך, כי צריך קודם כל להיות טהורים. אני צריך אצל הכהן, צריך לחפש כהן, שהכהן יהיה טהור, אני צריך להיות טהור, הפרי טהור, שלא יגע פה כלום. החיים מתחילים להיות מסובכים. צריך להיות בקיאים בהלכות, בתלוחות ותלתות בארץ הרבה יותר, כל תרומות ומעשרות ושביעית. היום אנחנו יותר מכירה, זה, נגמר. לא יותר מכירה, חיים הרבה יותר מסובכים. אי אפשר לעשות יותר מכירה, זה תורש התארגנות של כל המדינה. התארגנות מאוד מורכבת, כל החקלאות. שמיטת חובות. אנחנו עשינו היום פרוסבול, היה לנו פשוט כזה, נגמר. שמיטה שתהיה דאורייתא, אין פרוסבול. מה? מה זה? אבל לא, אבל לא חזרו. אז היה בבית שני, רוב עם ישראל לא היה בארץ. אמרתי, הגאולה, לא בית המקדש. גאולה, גאולה תבוא, גאולה תגיע, בעזרת השם. אז יהיה פה רוב עם ישראל, יהיה פה. אין פרוסבול. אתה יודע מה זה מערכת כלכלית שנשמטים חובות? אתה יודע מה זה כל... כל הבנקים, הכל נשמטים, כל החובות. אני מקווה מאוד. התחיל להיות מסובך. יהיה מסובך. אנחנו מאוד מאוד רוצים שיהיה מסובך. אבל מסיבוכים כאלה, מסיבוכים רוחניים. שזה יגרום לנו עבודה, עבודה קשה. אבל מה קורה? לצערנו, בגלל שיש סיבוכים בעניינים אחרים, אז זה מושך את האש לשם. תשומת הלב נשכת לשם. הסיבוכים החומריים, הביטחוניים, הכלכליים, הפוליטיים. צריך לפתור ותחת עינתו. שיהיה מסובך, יהיה קשה. ושם אנחנו חולמים. מנורה, זה עסק רציני מנורה. צריך שמן טהור, נכון? פרויקט. שמספיק שמן טהור, ומנחות טהורות, וזה חיטה, קמח, שיהיה קמח טהור. זה התארגנות שלמה. להכין, שיהיה מסלול שלם של קמח בארץ, שהוא טהור. כל מי נכנס שם, מי נוגע, מי לא נוגע, מי נהיה שם, כל הכלים, כל הזה. עולם שלם. מה? כל השנה, כן. אדם עולה לאוטובוס, נכון? יהיה, צריך לשאול, מי ישב פה לפניי? מי ישב פה על הכיסא? מה? גם מה? אתה לוקח טרמפיסט.
מושבים מוקצים.
מה מושבים מוקצים? אתה... מה, לא תעלה טרמפיסטים לאוטו? אז מה, תשאל אותם? סליחה, מישהו פה זב, נידה, לאחרונה... טרמפיסטים, מה אתה... אז הם עלו, מה אתה צריך לעשות עכשיו אחרי שהם עלו? צריך להוציא, לפרק את המושבים, לטבל אותם במקווה. אם אחרת אי אפשר...
אפשר לשים איזה ניילון?
שום דבר. זב, זבה, נידה, מתמת, כל המושבים. תשים 1,000 שכבות, זה לא משנה. את כל המושבים, עד למטה הכל מתמת. אתה צריך לפרק את המושבים מהאוטו, ולטבול אותם במקווה. אוי, עד שהיום, תבילת כלים, היום זה בשבילנו תיק, קניתי כלים, אבל צריך לשאת הילד, אין לי כוח לטבול כלים. אתה יודע מה זה לפרק מושבים של אוטו ולטבול אותם במקווה? מה? תחזיר את האוטו. תתחיל להיות מסובך. בעזרת השם. מה?
תחזור לך מורים.
נו, ומה זה, נו? אז תתחיל לטבול את האוכף. נו, מה? יהיה מעניין. זה מה שאנחנו רוצים, שיהיה מעניין. עכשיו זה דברים לא מעניינים מספיק. מה זה, עניינים פוליטיים וזה, זה לא מעניין. חדשות כלכליות. טוב, אנחנו צריכים ללמוד על זה, מתי נלמד על זה, על פרק ד'. אז מחר נלמד פרק ד'. מה? ראשון לבא, אתם רוצים?
למה דרך אגב הרב לומד את הפרקים ולא לומד את ההפטרה?
לא הבנתי את השאלה.
הפרקים זה לא שלנו. הרב רוצה...
סתם זה נוח לי, כי אחרת אני מאבד את הראש כבר, זה יותר מדי ארוך.
עשתה לנו איזשהו סדר.
כן. סתם, כי אחרי זה ארוך, אז יותר נוח זה בחתיכות, אבל אתה צודק. אז מה, מתי נמשיך? רוצים בשלישי ב8:30? זה טוב או לא? מה? רב יעקב. אז רביעי ב8:30? לא טוב? או שלישי יותר מאוחר? השלישי ב... ב-12. מספיק את הנבואה של המנורה.
62.
זה טוב לכם? 62? מה?
ניתוף תמיד.
אתה רואה? אז הוא מגיע. לא, זה נבואה לכהנים. הכהנים צריכים להיות... יהיה לכם חיים קשים מאוד. היום אתם חוגגים ברכת כהנים, ואתם מעלים אתכם ראשון וזה. תתחיל להיות מסובך. בעזרת השם. היה הרב חיים אויזר, אני חושב. הוא שלח ברכה לחפץ חיים. חפץ חיים היה כהן. הוא שלח לו ברכה לקראת השנה הבאה, שנה טובה. בעזרת השם, אני מאחל לך השנה שתהיה חף עם אבנים על הכתפיים. כך הוא מאחל לו. טוב, בהצלחה, חג שמח, חנוכה שמח.